הכל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי ג' בחשוון תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת נוח, מסכת נזיר, דפים נ"ה ונ"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת נוח, ובה נקרא השבת, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף קופחת עמוד א', לא נחתם דינם של דור המבול, אלא על הגזל. להמתיק את מאמר חזל זה, כתב הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, הלא הוא מייסד המפעל המופלא הזה, מפעל הדף היומי, שלאורו אנו הולכים, ומלוא הזכויות על המפעל האדיר הזה של הדף היומי, הם שלו. כותב המהר"ם שפירא מלובלין את הדברים הבאים. דור המבול השחיתו דרכם בגילוי עריות, ואיסור זה לבני נוח הוא מהמילה למור, בפסוק ויצב השם אלוקים על האדם למור. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד ב', למור זו גילוי עריות, וכן הוא אומר, למור אין ישלח איש את אשתו. שואלים התוספות שם, שהרי פסוק זה נאמר לאחר מתן תורה ובני נוח לא הוזרו על זה. לכן מצינו הוכחה שלומדים את הדינים של אחר מתן תורה מלפני מתן תורה. מאיכן? מזה שנענש אדם הראשון על חצי שיעור שאכל מעץ הדעת, כמו שמבואר במדרש. בעל כוחך, משום שעץ הדעת אסור בהנאה. וזאת מעטם שכל מקום שנאמר לא תאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. ולומדים זאת מאיסור נבילה. ואיסור נבילה למרות שאיסורו היה רק אחר מתן תורה. אולם לכאורה אפשר היה לדחות ולומר שבאמת לא לומדים לפני מתן תורה מאחר מתן תורה, ועץ הדעת היה מותר בהנאה, כי לא לומדים מאיסור נבילה. מה שנענש אדם הראשון על חצי שיעור, זה משום שחצי שיעור נאסר על אדם הראשון. ושיעורים לא נאמרו לבני נוח. ובתלמוד הירושלמי על מסכת סנהדרין נאמר על הפסוק כי מלאה חמס, היינו פחות משווה פרוטה. ומבאר הסמה שמה שבן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה, זה משום שלא נאמרו שיעורים לבן נוח. ממילא יבואר באופן נפלא, שהרי על ההשחתה של דור המבול היה אפשר לומר שהמילה למור לא משמעותה גילוי עריות. ומה שנתחייב אדם הראשון בעץ הדעת היה משום ששיעורים לא נאמרו לבני נוח, ואם כן, לא היה אפשר לגזור את דינם, ולא היה אפשר להביא מבול לעולם. אבל כיוון שחטו גם בגזל של פחות משווה פרוטה, אז נחתם גזר דינם ממה נפשך. בשמחה ובטוב ליבב, בערב שבת קודש פרשת נוח תשע"ו, אנחנו נכנסים אל בית המדרש, על מנת ללמוד בסייעתא דשמיא שני דפים. אחד, לכבוד יום שישי ג' בחשוון, את דף נ"ה, ואחד לכבוד שבת קודש, דלת בחשוון תשע"ו, לומדים את דף נ"ו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו. ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף נון דלת ממסכת נזיר. מתחילים את סיכומנו מדף נון ג' בה אמרה הגמרא ששנינו במשנה הלילו הנזיר מגלח פעמיים. משמע שנקטה לשון זה כדי למעט. ומפרשים שהריש הבא למעט שעל עצם כסעורה אינו מגלח, והסיפה הבא למעט אבן השכחות, אותם אבנים שמשכחות על התאומה, ויש ספק תחת איזה אבן נמצאת התאומה שאינו מגלח עליה. מה ששנינו במשנה שנזיר מגלח על חצי קו עצמות, שמשמע שעל רוב העצמות אינו מגלח, מדובר שתחן היטב את העצמות כקמח או כאפר, שאם לא כן, כיוון שיש שם עצם בגודל של שעורה, היה מטמא משום עצם. שנינו במשנה שנזיר מגלח על עבר מן המת ועל עבר מן החי שיש עליהם בשר כראוי. אם אין עליהם בשר כראוי, לרבי יוחנן אין הנזיר מגלח עליהם, ואפילו אם נגע או נסע אותם, שכך משמעות לשון המשנה. ולריש לקיש הנזיר מגלח עליהם, היינו על מגע ומסע, אבל לא על טומאת אוהל, והוא הוכיח זאת ממה שלא מנו את הדבר הזה בסיפה עם הדברים שאין הנזיר מגלח עליהם. ואילו רבי יוחנן סבר שאין זו הוכחה, משום שלא מנו את הדין הזה, כיוון שכבר משמע ברישה שאינו מטמא. שאלה הגמרא, כל דבר שמשמע מהדיוק ברישה אז לא משמיעים בסיפה? הרי מצינו כמה דברים שלמרות שהיה אפשר לדייק אותם מהרישה, אף על פי כן הם נשנו בסיפה. והדוגמה, ברישה שנינו שמגלח על חצי קו עצמות, משמע שעל רוב הקו עצמות אינו מגלח, ומכל מקום שנינו בסיפה, שעל רוב הקו עצמות אינו מגלח. דחתה הגמרא, שמה שחזר ונשנה בסיפה זה כדי לחדש שרק על אוהל שאינו מגלח, אבל על מסע ומגע הוא כן מגלח. עוד שאלה שאלה הגמרא, ברישה שנינו שמגלח על חצי לוג דם, משמע שעל רביעית דם אינו מגלח, ומכל מקום שנינו בסיפה שאינו מגלח על רביעית דם. דחתה הגמרא שחזר ונשנה בסיפה כדי להשמיע שאין הלכה כרבי עקיבא שמטמא באוהל ברביעית דם שבאה משני מתים. לריש לקיש עבר מן המת טמא אף על פי שאין עליו בשר, מדובר שאין בו עצם כשעורה, כי אם יש בו עצם כשעורה, הוא לא היה חולק עם רבי יוחנן לומר שטהור, ומכל מקום טמא משום שלא נתרבה מפסוק, כמו ששנינו בברייתא, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב ובמת או בעצם אדם או בקבר, דורשת הגמרא, ממה שנאמר על פני השדה ולא נאמר אשר יגע במת, הפסוק מדבר במעיל על המת, בחלל לומדים זה עבר מן החי שיש בו כדי לעלות בו ארוחה ולהירפא, חרב היינו שחרב הרי הוא כחלל שמטמא כמת, מהמילים או במת לומדים, עבר הפורש מן המת, מהמילים או בעצם אדם, היינו רוב הקו עצמות, מהמילים או בקבר, זהו קבר סתום שיש לו חלל טפח שמטמא כנגד כל הקבר, כמו ששנינו, במשנה, תומה בוקעת ועולה עד לרקיע ובוקעת ויורדת עד התאום. לגבי תומת נגיעה נאמר, וכל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר, בעצם זה עצם כשעורה, או בחלל היינו עבר שנחתך מן החי ואין בו כדי לעלות ארוחה, או במת היינו עבר שנחתך מן המת ואין בו כדי לעלות ארוחה. או בקבר פירש ריש לקיש שזהו קבר שלפני מתן תורה, אף שאינו מטמא באוהל, מטמא במגע. ממה ששנינו בברייתא לגבי נגיעה עבר מן המת הרי שמטמא על עבר שלם, אף שאין בו עצם, שאם יש בו עצם הרי נתרבה כבר מהמילה בעצם, ואין צריך לרבות מהמילה במת. ורבי יוחנן מפרש שיש בו עצם, ואם אינו עניין לתומת מגע, נהו עניין לתומת מסע, ללמד שעצם כשעורה מטמא במסע. שנינו במשנה שמזה ביום השלישי וביום השביעי וסותר את הקודמים ואינו מתחיל למנות, אלא עד שיתאר. הסתפקו בני הישיבה. האם כוונת המשנה עד שיתאר ליום השביעי, והיינו שמיד אחר ההזעה מתחיל למנות, והוא סובר כמו רבי אליעזר, שהוא מונה קודם שיבית קורבנותיו, או שכוונת המשנה שימנה לאחר שיבית קורבנותיו ביום השמיני. פשטה הגמרא ממה שנאמר בסיפה, שבמקום שאינו מביא קורבן מתחיל ומונה מיד, ומשמע שברישה שיש קורבן אינו מונה עד היום השמיני שמביא קורבנותיו, והיינו כשיטת רבנן. זהו השינון והחזרה שלנו על דף נון דלת, כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, אם כוונת משנתנו באומרה עד שיתאר היא ליום השביעי או ליום השמיני, ומניין? התשובה היא, ליום השמיני, וזה מדויק ממה שלא כתוב, מיד, כפי שכתוב במשנה הבאה, בתומות שאין הנזיר מגלח עליהם. שאלה שנייה, אם הכוונה ליום השמיני, מה הביאור עד שיתאר וכשיטת מי הוא? התשובה עד שיביא קורבנותיו, וזה כשיטת חכמים. שאלה שלישית, מה עם הגולל והדופק? התשובה, לרשי גולל זה כיסוי הארון והדופק הם דפנות הארון מן הצדדים, ולרבינו תם גולל הוא המצבה. דופק הם האבנים שהמצבה נשענת עליהם. שאלה רביעית, באילו תומות גם ימי התומה עולים למניין הנזירות? התשובה, ימי הזב והזבה וימי הסגרו של מצורה. שאלה חמישית, מהו שורש הספק אם גזרו משום נושא? שאלה חמישית, מהו שורש הספק אם גזרו על ארץ העמים משום גושה או משום אווירה? התשובה, אם גזרו על ארץ העמים משום שמצויים שם קברים שאינם ידועים, או כדי שלא יבוא לצאת לחוץ לארץ לכן גזרו. והשאלה השישית והאחרונה על דפנון דלת, אילו מהדברים שהוזכרו במשנה לא שייך בהם הדין של הזעה בשלישי ובשביעי? התשובה, כלים שנגעו באמת והנכנס לארץ העמים, אם גזרו משום אווירה ולא משום גושה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף נון דלת, הדף אשר למדנו אתמול במסכת נזיר, ונציין שאנחנו שווים במסגרת לימוד הדף היומי היום על חלק מהלימוד שלמדנו אתמול, והדברים כדאיים היות והסוגיות מורכבות. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ג' בחשוון תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים נון ה' ונון ו' ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בתחילתו של דף נון ה' עמוד א', שורה ראשונה, מילה ראשונה בדף, לימה קטנאי, הנכנס לארץ העמים בתוך שידה תיבה ומגדל, רבי מטמא ורבי יוסי ברבי יהודה מטהר. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. הגמרא מנסה לתלות את הנידון הזה, האם תימו חכמים את ארץ העמים משום גושה או משום אווירה, במחלוקת תנאים. למה כתנאי? אולי נאמר שהדבר שנוי במחלוקת תנאים. נאמר במסכת עירובין דף למד עמוד ב', וכן במסכת חגיגה דף חף א' עמוד א', וכן במסכת גיטין דף ח' עמוד ב', נאמר בברייתא שם, אדם הנכנס לארץ העמים בתוך שידה תיבה ומגדל, שהם מיני תיבות עץ גדולות סגורות, דהיינו תיבות המחזיקות שיעור 40 סאה, שכלי בגודל כזה הרי הוא כלי עץ עשוי לנחת, דהיינו כלי שכשהוא מלא הוא נח במקומו מחמת כובדו ואינו מיטלטל, ועל כן אינו מקבל טומאה, והוא גם חוצץ בפני הטומאה, כיוון שדיני טומאה נלמדים מסק, שהוא דבר המיטלטל מלא וריקן, ודבר שאינו מיטלטל כשהוא מלא אינו מקבל טומאה. אם כן, אדם שנכנס לארץ העמים בתוך שידה תיבה ומגדל, רבי מטמא את הנכנס משום טומאת ארץ העמים, ורבי יוסי ברבי יהודה מטהר. מברר את הגמרא במנך לקומה אילה, ואם לא נאמר דרבי סבר שטעם שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים משום אווירה, שיהיה כל חלל האוויר טמא, ועל כן, אף שהשידה תיבה ומגדל חוצצים בינו לבין הקרקע טמאו, שהרי שואה בחלל אוויר ארץ העמים, ורבי יוסי ברבי יהודה סבר שטעם שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים ומשום גושה, שיהיה הפרה טמא כמת, והמעיל על הפרה טמאו. אבל הנכנס בשידה תיבה ומגדל החוצצים בינו לבין הקרקע, טהור. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח להעמיד כך את מחלוקתם, ואפשר לומר דכולי עלמא בן רבי ובן רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שהטעם שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, זה משום גושה. וסברת מחלוקתם היא, דמר סבר, רבי יוסי ברבי יהודה שמתאר סובר, אוהל זרוק, אוהל המיטלטל על ידי אדם או בהמה ואינו עומד במקום אחד, שמי אוהל, שמו אוהל, ועל כן, אף שתיבות אילו מיטלטלות חוצצות הן בפני הטומאה של גושי האפר של ארץ העמים. ומר סבר, רבי שמתאמה סובר, אוהל זרוק, לא שמי אוהל. ועל כן, אין התיבות הללו חוצצות בפני הטומאה. מבינה הגמרא שלשיטת רבי יוסי ברבי יהודה יש לחלק בין אוהל המיטלטל באוויר לאוהל הניסה על ידי, על גבי אדם או בהמה. שהרי שנינו במסכת אוהלות פרק ח' משנה ה' שתלית המנפנפת ברוח אינה חוצצת בפני הטומאה, כיוון שהיא אוהל זרוק. וצריך לחלק שמכל מקום תיבות האלו חוצצות, משום שהן נישאות על גבי אדם או בהמה שרגליהם נוגעות בקרקע. וביור החילוק הוא שבתלית, מאחר שאינה יכולה לעמוד מחמת עצמה כלל, שהרי היא תלויה באוויר ומתנפנפת ברוח, על כן דינה כאוהל זרוק, אבל תיבה נישאת על גבי אדם או בהמה שמחמת עצמה היא ראויה לעמוד במקומה, אלא שיש בכל רגע התחדשות רצון האדם להזיזה ממקומה, על כן אינה נידונת כאוהל זרוק, והיא חוצצת בפני הטומאה. ומביאה הגמרא ראיה לכך, והתניא, אכן כך שנינו בתוספתא במסכת אוהלות, פרק ט' הלכה ה', רבי יוסי ברבי יהודה אומר, תיבה גדולה מחזיקה 40 סאה שהיא מלאה כלים, וזרקה אדם מעל פני המת באופן שהעילה על המת, הרי היא טמאה. והרשש אומר, צריך לגרוס כאן טמאים, דהיינו הכלים שבתוכה, אבל התיבות עצמם אינה מקבלות טומאה לעולם, מאחר שמחזיקות 40 סאה. אז אם כן, תיבה שהיא מלאה כלים וזרקה אדם על פני המת, באופן שהעילה על המת, הרי הכלים טמאים, מאחר שתיבה זו מיטלטלת, הרי היא אוהל זרוק, והיא לא חוצצת בפני טומאת אוהל המת. ואם הייתה תיבה זו מונחת על גבי אדם או בהמה, והעבירו אותה על, מעל גבי המת, הרי היא תאורה, כיוון שמונחת היא על גבי אדם או בהמה שרגליהם נוגעות בקרקע. ממילא זה לא אוהל זרוק, והיא חוצצת בפני טומאת אוהל המת. והיא באה את האמה, מבארת הגמרא אופן נוסף במחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. ניתן להעמיד את המחלוקת באופן כזה, דכולי עלמא בין לרבי ובין לרבי יוסי ברבי יהודה. שניהם סוברים שהטעם שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים זה משום אווירה. והיינו שגזרו חכמים טומאה על השואה באוויר ארץ העמים, אף אם אינו מעיל על הפרה, כגון הנכנס לארץ העמים בקרון או בספינה, ונחלקו לגבי שידה תיבה ומגדל. מר סבר רבי יוסי ברבי יהודה סובר כיוון דלא שכיחה לא גזרו ברבנן, מאחר שאין הדבר מצוי שיכנס אדם בשידה תיבה ומגדל, לא גזרו חכמים טומאה באופן הזה. ומר סבר רבי סובר, אף על גב דלא שכיחה גזרו ברבנן, אף שאין מצוי שייכנס בשידה תיבה ומגדל, בכל זאת גזרו חכמים טומאה. המשנה למלך בהלכות מלווה ולווה, פרק ד' הלכה י' ד', מסביר את מחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. הם נחלקו בגדר של מילתא דלא שכיחה אם גזרו חכמים או לא. והמחלוקת היא, האם נאמר העניין הזה רק בגדרים וסייגים שתקנו חכמים כדי שלא יבואו לעבור על דברי תורה שבדבר שלא מצוי לא חששו, אבל בתקנות חדשות שתקנו חכמים לזכות את ישראל תקנו גם בדבר שאינו מצוי, או שגם תקנות אינם אלא בדבר המצוי. ומאחר שנתבהר בדברי התוספות שאם גזרו חכמים על אווירה של ארץ העמים, אין בגזרה הזו משום חשש טומאת מת, אלא תקנה בלבד כדי שלא יצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, לכן סובר רבי שתקנו חכמים גם בנכנס בשידת תיבה ומגדל שהוא דבר שאינו מצוי. אבל רבי יוסי ברבי יהודה סובר שאף בזה לא תקנו אלא בדבר המצוי כמו קרון וספינה. מביאה הגמרא ראיה לפירוש הזה שיש חילוק בנכנס בשידה טבעה ומגדל לבין מי שנכנס בספינה אל ארץ העמים. אומרת הגמרא והתניא, אכן כך שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת תועלות. הנכנס לארץ העמים בשידה טבעה ומגדל טהור, כיוון שאין הדבר מצוי אז לא גזרו בו חכמים, אבל הנכנס בקרון ובספינה ובישכריה, ספינה גדולה שיש בה תורן גבוה, תמה שמאחר והדבר מצוי, גזרו בו חכמים טומאה משום נכנס לאוויר ארץ העמים. והיא באה את אימה, מבארת הגמרא אופן שלישי במחלוקתם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. בין רבי ובין רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שהטעם שגזרו חכמים טומאה לארץ העמים זה משום גושה. ולדעת שניהם אוהל זרוק שמו אוהל וחוטץ בפני הטומאה. ואחה, וכאן בגזירה שמה יוציא ראשו ורובו לשם פליגי. בזה הם חולקים, שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה יש לתמת הנכנס בקרון או בספינה, אף שיש חציצה בינו לבין הטומאה, כיוון שיש לחשו שמה יוציא את ראשו ורובו מחוץ לחלון של הקרון או הספינה והתאמה, אבל בנכנס בשידה טבעה ומגדל לא גזרו רחמים, מאחר שאין דרך להוציא ראשו מחוץ לשידה. כפי שאומר תוסות בדיבור המתחיל אחי גרסינן, והיא באה את אימה. שאין פתח שידה טבעה ומגדל נוח להיכנס ולהוציא, ואין נקל כל כך להוציא ראשו. לדעת רבי, גם בשידה טבעה ומגדל חששו חכמים שמה יוציא ראשו חוץ לחלון, ועל כן תימאו. מביאה הגמרא ראיה לפירוש הזה שהטעם שגזרו חכמים טומאה לנכנס בקרון, זה מחשש שמה יוציא ראשו ורובו. והתניא אומרת הגמרא, אכן, כך שנינו בברייתא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, הנכנס לארץ העמים בשידה טבעה ומגדל טהור, עד שיוציא לשם את ראשו ורובו. ניתן לדייק מדברי הברייתא. שדין זה נאמר רק בשידה טבעה ומגדל שאין דרך להוציא ראשו ורובו משם ולכן לא תימאו חכמים מיד עד שיוציא את ראשו ורובו אבל הנכנס בקרון או ספינה אל ארץ העמים מותמה מיד כיוון שהדרך היא להוציא משם ראשו ורובו ובתוספות יש עוד פירוש כיצד להבין את מהלך הגמרא הגמרא ביקשה לתלות את מחלוקתם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בנידון אם גזרו משום גושה או משום אווירה דחתה זאת הגמרא ואמרה שאין הכרח להעמיד כך את מחלוקתם אלא ייתכן ששניהם עודים שגזרו טומאה על ארץ העמים משום גושה והמחלוקת היא האם אוהל זרוק מועיל לחצוץ בפני הטומאה, ועל ידי זה לא ייטמע מעיל על הגוש או לא? על כך מקשה הגמרא כיצד ניתן לבאר שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה אוהל זרוק מועיל לחצוץ בפני הטומאה. הרי שנינו בברייתא שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שאדם הזורק תיבה גדולה מלאה כלים מעל המת, נטמעו הכלים והתיבה לא מועילה לחצוץ בפני הטומאה, משום שאין היא נחה במקומה אלא מיטלטלת, ורק באופן שהתיבה נחה מעל גבי המת, מועילה היא לחצוץ בפני הטומאה. יוצא איפה שלפירוש הראשון של התוספות דוחה הגמרא לגמרי את האפשרות שנחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בדין אוהל זרוק, כיוון שמוכח מדברי הברייתא שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שאין אוהל זרוק מועיל לחצוץ בפני הטומאה. יש לציין שהראשונים נקטו כמו הפירוש השני של תוספות שהגמרא לא דחתה את האוקימתא שנחלקו רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בדין אוהל זרוק, אלא שחילקה בין אוהל זרוק באוויר לבין אוהל זרוק הניסה על גבי אדם או בהמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שימי סופרו וגומרו של המצורע אינם עולים למניין ימי נזירותו. נסביר עוד פעם ימי גומרו, הימים שבהם הוא מצורע גמור, לאחר שהחליט הכהן שזו טומאה, כיוון שנולדו בו אחד מארבעת הנגעים, בארת ותולדתה, שאת ותולדתה, עם סימן טומאה, ונקרא אז מצורע מוחלט. וימי סופרו זה שבעת הימים שסופר לאחר שנכנס למחנה בהם עליו לישב מחוץ לאוהלו, ובסופם חוזר ומגלח את כל שערו, ועושה את שאר ענייני הטהרה, ולמחרת מקריב את קורבנות המצורע. אם כן, שנינו במשנה שימי סופרו וגומרו של המצורע אינם עולים למניין ימי נזירותו, ומתחיל ומונה מיד לאחר שיסיים את ימי גומרו ואת ימי סופרו, את מספר הימים החסר להשלמת הנזירות שהחל לנוג בה קודם שנטמע. הווה אומר שבימי תומתו, בהיותו מצורע, הוא נמצא במין הפסקה כזו מן הנזירות. אמר רב חסדא לא שנו שימי גומרו וסופרו אינם נמנים לימי נזירותו, אלא בנזירות מועטת, כלומר שקיבל עליו נזירות ל-30 יום, ונצטרע, שמאחר שהכהן גילחו בסוף ימי גומרו ובסוף ימי סופרו, נמצא שביום ה-30 לתחילת נזירותו לא גדל שערו כשיעור פרע, היינו 30 יום, ולכן אינו יכול לגלחו. אבל בנזירות מרובה, שקיבל על עצמו נזירות למספר רב של ימים, שגם לאחר שהתגלח מצערתו יישארו 30 יום עד סוף נזירותו, מסלקנמי סלקינלי, עולים גם ימי צרתו למניין ימי הנזירות. ועל הדברים הללו של רב חסדא, מטיב רב שרביה, מקשה רב שרביה. שנינו, שהנזיר שנצטרע בתוך ימי נזירותו, מתחיל ומונה מיד לאחר תארתו, ואין מבטל בהן את הקודמין, אין צרעתו סותרת את הימים שכבר מנה קודם שנצטרע, אלא ממשיך למנות ממקום שפסק כשנטמע. מדייק רב שרביה, במאי, באיזה נזירות מדובר? אילי, מאי מדובר בנזירות מועטת של 30 יום, איך אמר התנא במשנה שאינו מבטל את הימים הקודמים? הקבאי גידול שיער, שהרי כשמגלח בסוף ימי נזירותו, צריך לגלח בשיעור גידול שיער שהוא 30 יום, אם כן צריך להמתין שיעור זמן זה לאחר שהתגלח מצרתו, נמצא שימי צרתו כן סותרים את הימים שמנה קודם נזירותו, אל עליו, אלא ודאי מדובר בנזירות מרובה, שקיבל עליו נזירות לזמן ארוך, באופן שגם לאחר שהתגלח מצרתו, יישארו 30 יום עד סיום הנזירות, ואף על פי כן קטני נאמר, מתחיל ומונה מיד, שמיד לאחר ימי סופרו מתחיל למנות את ימי הנזירות שנותרו לו. משמע שאין ימי סופרו מצטרפים למספר ימי הנזירות, גם לא בנזירות מרובה, וקשה על רב חיסדא. אומרת הגמרא, ומות יבלה והוא מפרק לה. רב שרביה מקשה את הקושיה על רב חיסדא, והוא גם מיישב את הקושיה. שהמשנה מדברת בנזירות בת 50 יום, קיבל על עצמו נזירות למשך 50 יום, ולאו דווקא 50, אלא כל נזירות שנותרו לבא, מתחילת ימי צרתו רק 30 ימים, נקראת נזירות מועטת. אם כן, מדובר שהוא קיבל על עצמו נזירות למשך 50 יום, וכוונת נזירות מועטת שאמר רב חיסדא היא, שישאר לו זמן נזירות מועטת ממתי שנצטרע עד סוף מניין ימי נזירותו, ואז מתחיל הוא מונה. וכגון דייתיו 20, ישב 20 מתוך ה-50, והתיילדה בי צרת. אז נתגלתה בו הצרת, שאז הדין שמגלח לצרתו ועד הרייתיו תלתין יום מן דנזיר. אחר כך, אחרי שהוא נרפא מצרתו, הוא משלים 30 ימי נזירות, ולא נסתרים הימים שקודם הצרת. ובזה שונה תומת מת מתומת צרת, שסותרת את כל ימי הנזירות הקודמים לתומתו, כמו שנאמר, והימים הראשונים יפלו, מה שאין כן בתומת צרת. דעה שהרי במניין זה, איתלי כדי שיעור גידול שיער, ודינו שלא יסתור את הימים שמנה קודם שנצטרע. וגם אין עולים לו ימי צרתו לחשבון ימי הנזירות, לפי שצריך לגדל את שערו לפחות 30 יום כשיעור פרע. ואם יחשבם הרי יחסרו לו משיעור פרע. אבל אם קיבל על עצמו נזירות מרובה, דהיינו שבזמן שנצטרע נותרו לו עדיין יותר מ-30 יום, עולים לו ימי צרתו לחשבון הימים העודפים על 30 יום. וכגון שקיבל עליו נזירות 53 ימים, לאחר 20 יום נצטרע למשך 14 יום, הרי באופן זה חלק מימי צרתו עולים לו מן המניין. דהיינו ששלושה מימי צרתו עולים לו למניין נזירותו, ו-11 אינם עולים לו. כעת מקשה רמי בר חמה על רב חיסדא. לצורך הבנת הקושייה של רמי בר חמה מהמשנה, נקדים את ההקדמה הבאה. קורבנות הנזיר והמצורע הם כאלו. נזיר טהור מביא בסיום ימי נזירותו קודם שהוא מתגלח ג' קורבנות, כבשה לחטאת, כבש לעולה, והי לשלמים. נזיר שנטמע לאחר שהוא מתאר עצמו כדין טמא מת בהזעת שלישי ושביעי, מביא ביום השמיני שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת וכבש לאשם, וחוזר למנות את ימי נזירותו מתחילה. מצורע מוחלט כשמתרפא, מביא שתי ציפורים ולמחרת ימי סופרו שהוא היום השמיני לרפואתו, מביא כבש לאשם, כבשה לחטאת וכבש לעולה. אם המצורע הזה הוא עני דל, מביא שתי תורים או שני בני עונה לחטאת ולעולה. בתורה מצינו ארבעה סוגי תגלחות מצווה, שניים בנזירות, אחת תגלחת טהרה בסיום ימי נזרו אחר שהביא קורבן טהרה, ואחת תגלחת טומאה אם נטמע בתוך ימי נזירותו. כאשר הוא ניתר מטומאתו, מביא קורבן טומאה ומתגלח. שתי התגלחות הללו מגלח רק את שיער ראשו. ובמצורע נאמרו שתי תגלחות אחר שיתארנו הכהן. אחת מיד כשתיארו הכהן הוא מביא שתי ציפורים ועץ ארז ושני תולעת ומגלח. ולאחר שבעה ימים מתגלחת ראשונה חוזר ומגלח ומביא למחרתו, למחרת היום שהוא התגלח, קורבנות טהרה של מצורע. שתי תגלחות אילו מגלח את כל שיער גופו. דין נוסף, אין תגלחת המצורע עולה גם לחיוב תגלחת הנזיר, באופן שהוא נזיר מצורע וכן להפך. כאמור בגמרא לקמן בדף סמך עמוד ב'. ועוד דבר, תגלחת מצורע דוחה את הנזירות אפילו באמצע ימי נזירותו, אבל ספק צרת, אינה דוחה ודאי נזירות שאין ספק עשה של תגלחת מצורע, דוחה איסור ודאי של גילוח נזיר. אחרי שאנחנו יודעים את הדברים הללו, ניגש אל קושיית רמי בר חמה על רב חיסדא. מה טיב רמי בר חמה, מקשה רמי בר חמה על רב חיסדא? שנינו במשנה לקמן בדף נ"ט עמוד ב', מי שקיבל על עצמו להיות נזיר 30 יום, ונתעורר לו ביום הראשון לנזירותו, שני ספקות. אחד שהיה תמה בספק, שמה נטמע באמת, שלאחר תארתו צריך לגלח ולהתחיל למנות מחדש את נזירותו. ספק שני, שהיה מוחלט בספק, נסתפק שמה הוא מצורע מוחלט, שחייב לגלח כשנתאר נמצא שבאותם ימים הרי הוא ספק נזיר טהור, ספק נזיר טמא, וספק מצורע. לפיכך דינו שאוכל בקודשים רק לאחר 60 יום, דהיינו, מונה 30 יום, ובסיומה מגלח משום שלושת הספיקות. שמה הוא נזיר טהור ומחויב לגלח בסיום ימי נזירותו, שמה נטמא ומחויב לגלח לטהרתו, ושמה ספק נצטרע ומגלח תגלחת ראשונה שמחויב בה לאחר ימי גומרו, ומביא קורבנותיו. הקורבנות שהוא מביא, ציפורי מצורה מצד היותו ספק מצורה, חטאת העוף הבא על הספק מצד היותו ספק נזיר טמא, ועולת בהמה משום היותו ספק נזיר טהור, והוא מתנה ואומר כך, שאם הוא אינו נזיר טהור, יהיה זה עולת נדבה. הוא לא מביא חטאת ושלמים שמחויב מצד היותו נזיר טהור, מחשש שמה הוא מכניס חולין לעזרה, שכן בחטאת אינו יכול להתנות, כיוון שחטאת אינה באה בנדבה, וקורבן שלמים, שהוא מחויב מחמת היותו נזיר טהור, למרות ששלמים כן באים בנדבה, אין הוא צריך להביאו, שהרי בדיעבד אם גילח על אחד מהקורבנות, יצא ידי חובה, ומביאו לאחר תגלחת רביעית. לאחר מכן הוא חוזר למנות 30 יום נוספים, שום שני ספיקות, שמה הוא נזיר טהור, ושמה נצטרע וחייב בגילוח שני בסיום ימי סופרו. אבל ודאי שאין התגלחת הזו מחמת נזירות טומאה, כי ממה נפשך? אם אינו מצורע מוחלט, הרי שתגלחתו הראשונה הייתה לנזירות טומאה, ואם אכן הוא מצורע מוחלט, הרי שתגלחת זו היא השנייה שמחויב בה בסוף ימי סופרו, שכן שתי תגלחות המצורע קודמות לתגלחת נזיר טמא. ואז הוא מביא את קורבנותיו, דהיינו עולת בהמה מצד היותו ספק נזיר טהור כדי שיוכל לגלח, ומתנה שאם אין זה משום נזירות טהרה יהיה עולת נדבה, ולמחרת יום תגלחתו, דהיינו ביום ה-31, מביא חטאת העוף הבא על הספק מצד היותו ספק מצורע. אבל השם ועולה אינו מביא, כיוון שאינם מעכבים מלאכול בקודשים. ולאחר מכן מותר הוא באכילת קודשים. והאיסור לאכול בקודשים עד עכשיו היה, משום היותו מחוסר כיפורים עד שיתאר מספק צרעתו ויביא קורבנות מצורע. אבל מצד היותו ספק נזיר טמא, אינו נאסר באכילת קודשים, אפילו שצריך להביא קורבן נזיר טמא, כי מאחר ונזיר שנטמא אין טומאתו יוצאת מגופו, הוא לא נחשב מחוסר כיפורים שאסור באכילת קודשים. וצריך לומר שהבאת הקורבנות של נזיר טמא זה לא חלק ממעשה הכפרה, אלא על מנת שתחול עליו נזירות טהרה. אבל אסור הוא בשתיית יין ולהתאמה למיתים, כיוון שעדיין נותר ספק שמה שתי תגלחותיו היו מחמת היותו מצורע ועכשיו הוא נזיר. ועל כן שותה יין ומתאמה למיתים לאחר 120 יום, דהיינו, שלאחר 30 יום נוספים שהם 90 יום מקבלת נזירותו, מגלח בשלישית, או משום נזירות טהרה, או משום נזירות טומאה, ומביא קורבנותיו. היינו עולת בהמה משום ספק נזיר טהור, והוא מתנה שאם אין זה מחמת נזירות טהרה, זה יהיה עולת נדבה. וחטאת העוף הוא מביא משום ספק נזיר טמא. ומאחר שעדיין נותר ספק שמה, שתי תגלחות ראשונות היו משום היותו מצורע מוחלט והשלישית משום נזיר טמא, על כן צריך למנות 30 יום נוספים לנזירות טהרה, ומביא קורבנו, דהיינו כל קורבנות נזיר, חטאת, עולת בהמה ושלמים, ועל העולה והשלמים הוא מתנה שאם אין זה מחמת נזירות טהרה הם יהיו לנדבה, ולאחר מכן מותר בשתיית יין ולהתאמה למיתים. ותני עלה, בתוספת השנו על המשנה הזו, במה דברים אמורים שמותר בקודשים כבר לאחר 60 יום וביין לאחר 120 יום, בנזירות מועטת שקיבל עליו נזירות ל-30 יום, אבל בנזירות בת שנה, אם קיבל עליו נזירות לשנה ובתחילת השנה נולד לו ספק שמה נטמא באמת וגם שמה הוא מצורע מוחלט, אוכל בקודשים רק לאחר שתי שנים, כלומר, מונה שנה אחת ובסיומה מגלח או משום נזירות טהרה או משום נזירות טומאה או משום תגלחת ראשונה של מצורע, וחוזר למנות שנה נוספת ובסיומה מגלח או משום נזירות טהרה או משום תגלחתו השנייה של המצורע. ואז מותר הוא באכילת קודשים, אבל עדיין אסור הוא בשתיית יין ולהתאמה למיתים, כיוון שנותר ספק שמה שתי תגלחותיו היו מחמת היותו מצורע וממילא עכשיו הוא נזיר. ועל כן שותה יין ומתאמה למיתים לאחר 4 שנים, כמו בנזירות מועטת שמותר ביין ולהתאמה למיתים אחר 120 יום. דהיינו, עד שוודאי לנו שקיים נזירות בטהרה. גם כאן, מכיוון שנזר שנה אחת, על כן יש עליו להישמר מיין ומתומה עוד שנתיים כדי שיצא ידי כל ספיקותיו. מסיים רמי בר חמה את הקושייה שלו, איס על כדאי תחימו לעל דעתך לומר, כמו רב חיסדא, סלקין ליומי שבנזירות מרובה, ימי חילותו עולים לו למניין נזירות טהרה, תסגילי בשלוש שנים ושלושים יום, יהיה לו די בשלוש שנים ושלושים יום כדי שיהיה מותר ביין ולהתאמה למיתים. שנתיים משום היותו ספק מצורע, אבל הוא אינו יכול לגלח בשנה הראשונה מיד לאחר שיתרפא מצרתו וימנה 7 ימים עד לטהרתו, כיוון שעדיין יש ספק שמא אינו מצורע, וממילא צריך לנהוג בנזירות טהרה משך שנה, ועוד 30 יום ממה נפשך. אם הוא נזיר טהור, הרי לדעת רב חיסדא, כיוון שקיבל עליו נזירות מרובה, עלו לו ימי צרתו לשנת נזירותו, על כן השנה השנייה עלתה לו גם לנזירותו, ומכיוון שגילח אחר השנה השנייה עבור צרתו, צריך להמתין רק עוד 30 יום כשיעור גידול שיער כדי לגלח פעם שלישית עבור נזירותו. ואם הוא נזיר תמה ועדיין לא קיים נזירות בתארה, די לו במספר ימים זה כדי להיטהר, ואף שמצד תאומתו די לו בשבעה ימים. מכל מקום, כיוון שספק שמה חייב לגלח מצד נזירות תארה, צריך להמתין 30 יום כשיעור גידול שיער. אולם כיוון שעדיין ספק הוא שמה מצורע מוחלט וגם תמה והתגלח מחמתם, צריך להוסיף ולמנות שנה נוספת עבור נזירות תארה. ומכיוון שבמשנה מפורש שצריך 4 שנים, הרי משמע שימי צרתו לא עולים לו לנזירותו, אפילו בנזירות מרובה, וקשה על דברי רב חיסדא. ועוד מה תברא ואשי, ועוד קושייה יקשה רב אשי על דברי רב חיסדא. שנינו בספרי, אין לי אלא ימי תומה שאין עולים לו מן המניין. לפי שנאמר בנזיר שנטמע בספר במדבר פרק ו' פסוק י' ב' והימים הראשונים יפלו, והיינו שתאומתו סותרת את ימי הנזירות שמנה בעודו טהור, וכל שכן שלא יעלו למניינו, אבל ימי חילותו שנעשה מצורע והוחלט בתוך ימי נזירותו מניין, שאין עולים למניין ימי נזירותו, מפרש הספרי ודינו, יש ללמוד כן, במה מצינו. כשם שהנזיר בסוף ימי תומה מגלח ומביא קורבן אשם נזיר תמה, וכך גם בימי חילותו מצורע מוחלט לאחר שנרפא מגלח ומביא קורבן אשם מצורע, וכשם שהם שווים בדינים אילו, יש לדמותם גם לדין זה. מה ימי תומתו של הנזיר אין עולים לו מן המניין, אף ימי חילותו של המצורע שווים לימי תומתו ואין עולים לו מן המניין. אלא שיש לדחות את הלימוד הזה ולומר לא. כלומר, אין ללמוד ימי חילותו מימי תומתו, כיוון שאם אמרת בימי תומתו שאינם עולים למניין ימי הנזירות שכן מבטל בהם את הגודמים, שכשנטמע סותר את כל הימים שקודם תומתו ולכן כל שכן שלא יעלו למניין ימי נזירותו, האם תאמר בימי חילותו של מצורע שלא יעלו לנזירותו, שהרי אין מבטל בהם את הקודמין, ומן הדין הוא שיהיו עולים למניין ימי נזירותו? וחוזרת השאלה, מניין שימי חילותו אינם עולים למניין ימי נזירותו? חוזר בו התנא ולומד את הדין הזה מקל וחומר. אמרת, קל וחומר הוא. דין זה יש ללמוד מקל וחומר. ומה נזיר בקבר אדם שקיבל עליו נזירות בעודו בבית הקברות, ששערו ראוי לתגלחת נזירות טהרה, והיינו שאינו צריך לגלח את שערו משום נזיר טמא קודם שמתחיל לנהוג בנזירות בטהרה, אלא הוא מותיר את השיער 30 יום ומגלחו כדין נזיר טהור, וגם אינו מחויב קורבן על תומתו. ואף על פי כן אין עולים לו ימי שהייתו בבית הקברות מן המניין למניין נזירות טהרה, וכאשר הוא יוצא מבית הקברות מתחיל למנות 30 יום לנזירותו. אם כן, ימי חילותו שאין שערו ראוי לתגלחת נזירות טהרה, שכן חייב לגלחו מחמת הצרעת שלו, ולכן אינו דומה לנזיר, ומחויב קורבן על תומתו, לא כל שכן שלא יעלו למניין ימי נזירותו. אז עד כאן למדנו שאין ימי חילותו עולים לו למניין ימי נזירותו. ומכאן ואילך דן הספרי מניין לנו ששיבת ימי ספרו של מצורע אין עולים למניין ימי הנזירות. אומר הספרי כך, ואין לי אלא שימי חילותו אין עולים למניין ימי נזירות טהרה, ימי ספרו מניין לנו שאין עולים. מפרש הספרי ודינו, יש ללמוד זאת מבמה מצינו. ומה ימי חילותו מצינו שטעון תגלחת לאחר שנתרפאה, אף ימי סופרו טעון תגלחת לאחר שמנה שבעה ימים. וכשם שמצינו ששווה דינם לגבי תגלחת, כך גם יש לנו להשוותם לדין הזה ולומר, מה ימי חילותו אין עולים לו מן המניין, אף ימי סופרו אין עולים לו למניין ימי נזירותו. למדנו שימי ספרו שווים בדינם לימי חילותו שאין עולים למניין ימי הנזירות. עכשיו דן הספרי, האם ימי הסגרו עולים למניין ימי נזירותו? ימי הסגרו זה הימים שבהם מוסגר המצורע קודם שהוחלט מהו. פעמים שהכהן מסגירו שבעה ימים ולאחריהם, אם לא פסע הנגע מתארו ומתמו, אם כן פסע הנגע, ואם לאחר שבעת הימים עומד הנגע בעיניו, מסגירו הכהן לשבעה ימים נוספים. יכול, שואל הספרי, אף ימי הסגרו יהיה דינם כן שלא יעלו למניין ימי הנזירות, והדין נותן. יש ללמוד כך מבמה מצינו ולהשוותם לעניין הזה, כשם ששווה דינם לעניין תומה, שכן מצינו שמצורע חלוט מתמה כל דבר הראוי למשכב ומושב, ותומת משכב ומושב מתחלקת לשני דינים. א', אם ישב או שכב המצורע על דבר המיוחד לשכיבה, ישיבה או רכיבה, אף שלא נגע בו, נטמע בתומת מדרס שזה אב התומה ומתמה אדם וכלים הנוגעים בו, וגם מתמה את הנושא אותו. וב', משכב או מושב שנטמאו ממצורע, אם ישב או שכב עליהם אדם טהור, הרי הוא נטמא אף על פי שלא נגע בהם ונהיה ראשון לטומאה כדין הנוגע באב מאבות הטומאה. אז אם כן מצינו שמצורע חלוט מטמא כל דבר הראוי למשכב ומושב, וכך גם דינו של מצורע בימי הסגרו שמטמא משכב ומושב. כיוון שמצינו ששווים בזה, הרי שאם למדת כשם שלמדת בקל וחומר מנזיר בקבר לימי חילוטו, שאין עולים לו מן המניין, לא עולים לו למניין נזירות טהרה, ימי הסגרו של המצורע אין עולים לו מן המניין. אבל את הלימוד הזה יש לדחות ולומר, אמרת לא, כלומר אין ללמוד מימי חילוטו לימי הסגרו שלא יעלו למניין נזירותו. למה? כיוון שאם אמרת בימי חילוטו שאין עולים למניין נזירותו, שכן חילוטו טעון לאחריו תגלחת ומביא קורבן, והרי הם כאין ימי תומתו, לפיכך אין עולים למניין ימי נזירותו. אבל האם תאמר גם בימי הסגרו שלא יעלו לנזירותו, שאין טעון המוסגר לאחריהם תגלחת ואינו מביא קורבן? ולכן אין להשוותם לימי תומה כמו מוחלט. לפיכך יעלו למניין. מסיים הספרי ואומר, מכאן אמרו, מכאן למדו, שימי סופרו וימי גומרו של מצורע אין עולים לו מן המניין. אבל ימי עזב ועזבה והסגרו של מצורע, כיוון שאין טעונים תגלחת וקורבן, הרי אילו עולים לו מן המניין. אלו הם דברי הספרי. מסיים רבשי את הקושייה שלו, קטן עם מיית, הרי ששנינו בספרי, לא אם אמרת בימי תומה של נזיר שכן מבטל בהם את הקודמין, שאם נתמס סותר את ימי נזירותו הקודמים, וכל שכן שלא יעלו למניין ימי נזירותו, תאמר בימי חילותו שאין מבטל בהם את ימי הנזירות שכבר מנה, ואם כן, יעלו למניין ימי נזירותו. כך נאמר בספרי. במאי, באיזה נזירות מדובר? אילה, אם הבנזירות מועטת, שמי שנצטרע ועד סוף ימי נזירותו יש רק 30 יום, איך רצה לומר שימי חילותו יעלו למניין ימי נזירותו? הבעינן גידול שיער, הרי צריך למנות 30 יום לנזירותו כשיעור גידול שיער קודם שיהיה מותר בגילוח. וכיוון שגילח לאחר שנתרפא מצרתו לא נותרו לו 30 יום עד השלמת נזירותו. אלא לו, אלא ודאי מדובר בנזירות מרובה שקיבל על עצמו נזירות לזמן מרובה יותר מ-30 יום, שגם לאחר שיגלח מחמת צרעתו יישארו 30 יום עד סוף נזירותו. ואף על פי כן קטני, ובכל זאת נאמר בספרי שאין ימי חילותו עולים לו מן המניין. על מה מוכח שימי חילותו העודפים על 30 לא סלקין לי, אינם עולים לימי הנזירות. וקשה על רב חיסדא, מסיימת הגמרא, אכן שמע מן המוכח מהספרי שאין הלכה כרב חיסדא. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד ב'. המשנה הזו דנה באדם שנטמא באחד ממיני התומות, שאם נטמא בהם הנזיר אינו סותר את נזירותו ומגלח את שערו, ונכנס אדם זה לבית המקדש בעוד תומתו עליו, האם חייב הוא כרת במזיד וקורבן בשוגג או לא? וכך אומרת המשנה בדף נ"ו עמוד ב'. אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה כשנתאר, דהיינו כל סוגי התומות שנשנו במשנה לעיל בדף ממתת עמוד ב', שאם נטמא הנזיר באחת מהם סותר את ימי נזירותו שספר עד עכשיו, מגלח את שערו ומביא קורבן תומה וצריך להתחיל למנות ימי נזירותו כבתחילה, חייבים עליה על ביאת מקדש. אדם שנטמא באחת מתומות אילו ונכנס לבית המקדש בו תומתו עליו, חייב קרת אם הוא עשה זאת במזיד, או קורבן אם הוא שגג בזה. כל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, דהיינו כל סוגי התומות המנויות במשנה לאל בדף נ"ד עמוד ב', שאם נטמא הנזיר באחת מהם אינו סותר מה שמנה עד עתה, וכן אינו מגלח שערו ואינו מביא קורבן תומה, אין חייבים עליה על ביאת מקדש. אדם הנכנס לבית המקדש בעוד אחת מתומות האלו עליו, אינו חייב כרת אם עשה זאת במזיד, או קורבן אם עשה זאת בשגגה. זו דעתו של רבי אליעזר משום רבי יהושע. אמר רבי מאיר, זו דעה חולקת על כך, לא תהיה תומה זו שאין הנזיר מגלח עליה קלה מן תומת השרץ. כלומר, כשם שאדם הנטמא בשרץ ונכנס למקדש בעוד תומתו עליו חייב קרת למרות שאין הנזיר מגלח על תומה זו, אף הנטמא בשאר סוגי התומות שאין הנזיר מגלח עליהם ונכנס למקדש, חייב קרת אם מזידו או קורבן אם הוא שגג בזה. המפרש מסביר שהפרחה של רבי מאיר זה מקל וחומר, שהרי תומת שרץ קלה היא שאינה תאונה עזה ביום השלישי וביום השביעי, ומכל מקום חייבים עליה על ביאת מקדש בתומה. קל וחומר לשאר תומות שאין הנזיר מגלח עליהם שחמורות הן, שהרי תאונות עזה שלישי ושביעי שהדין נותן, שאם נכנס למקדש כשאחת מתאומות אלו עליו, חייב. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כשאנחנו מדברים על משנה בדף נ"ו עמוד ב', אנחנו מתכוונים למשנה הראשונה מתוך שתיים המצויות בדף נ"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שרבי אליעזר אמר את דבריו בשם רבי יהושע, וכשמוזכר בדברי הגמרא רבי יהושע סתם, הכוונה היא לרבי יהושע בן חנניה. על כך מקשה הגמרא, ורבי אליעזר משום רבי יהושע בן חנניה גמר לה, הוא למד את הדין הזה שאין חייבים על ביאת מקדש בתומה שאין הנזיר מגלח עליה, הוא למד את זה משם רבי יהושע בן חנניה, והמשום רבי יהושע בר ממל גמר לה, הוא למד זאת מפי רבי יהושע בר ממל, כמו ששנינו בברייתא, דתניא, אמר רבי אליעזר כשהלכתי להרדסקיה, שם של מקום, מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, כך היה שם אביו, שהיה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה, וכותב היעבץ שאין הכוונה לרבי מאיר סתם, שהרי היה תלמידו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא תלמידו של רבי אליעזר הוא, אז איך ייתכן שדן רבי אליעזר עם רבי מאיר? אלא שני רבי מאיר היו, ורבי מאיר המוזכר כאן חי בדורו של רבי אליעזר, וקדם בכמה דורות לרבי מאיר השני. אם כן, אומר רבי אליעזר שהוא מצא את רבי יהושע בן פטר ראש, היה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה, ואמר לפניו את הדין הבא, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייבים עליה כל אדם משום ביית מקדש בתומה, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביית מקדש. אמר לו רבי מאיר, אל תהיה תומה זו שאין הנזיר מגלח עליה קלה מתומת שרץ, כלומר, כשם שהנכנס בתומת שרץ למקדש חייב, אף שאין הנזיר מגלח עליה, גם בשאר תומות שאין הנזיר מגלח, הדין הוא כך. וממשיך רבי אליעזר בדבריו ואומר, אמרתי לו, לרבי מאיר, כלום אתה בקי ברבי יהושע בר ממל, כלומר מכיר אתה אותו שהוא חכם גדול ונאמן? אמר לי, הן, אמר לי, כן, חזרתי ואמרתי לרבי מאיר, כך אמר לי רבי יהושע בר ממל משום רבי יהושע בן חנניה, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייב עליה כל אדם משום ביית מקדש בתומה, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביית מקדש. הווי, משום רבי יהושע בר ממל גם ירלה, מבואר אם כן, בדברי הברייתא, שרבי אליעזר שמע את הדין הזה מרבי יהושע בר ממל, והוא שמע מרבי יהושע בן חנניה, אם כן, מדוע נקט התנא במשנה, שרבי אליעזר אמר את הדין הזה משום רבי יהושע בן חנניה והשמיט את רבי יהושע בר ממל. מתרץ את הגמרא, אמרו בני הישיבה, שמע מינה, ניתן ללמוד מכאן. כל שמע עתתה, דמיתמרה בבית תלתה, קדמאי ובטראי אמרינן, מציאי לא אמרינן. דהיינו, דבר הלכה שנאמר בבית המדרש בשם כמה תנאים או אמוראים, איש מפי איש, ניתן להזכיר רק את בעל הממרה הראשון וכן את האחרון שאמר שמועה זו בבית המדרש. אין חיוב להזכיר את כל התנאים או את כל האמוראים שהעבירו את השמועה איש לרעהו, על כן לא הוזכר שמו של רבי יהושע בן ממל במשנתנו. והגמרא מביאה ראיה שאין חיוב להזכיר את כל בעלי השמועה האמצעיים. אמר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתנינה, ניתן ללמוד את הדבר הזה מדברי המשנה במסכת פאה פרק ג' משנה ב'. אמר נחום על לבלר, כך מקובלני מרבי מיישה שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, הזוגות הם התנאים המנויים במסכת אבות פרק א' משנה ד' ואילך, שקיבלו את התורה מאנשי כנסת הגדולה, ומי הם? יוסי בן יועזר איש צרידה, יוסי בן יוחנן איש ירושלים, יהושע בן פרחיה וניטאי הארבלי, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, והראשונים בכל אחד מהזוגות שמנינו היו נשיאי ישראל, השניים היו אבות בית דין, כמו שמבואר במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד ב'. אם כן, אומר נחום הלבלר, כך מקובלני מרבי מיישיה שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים, שההלכה היא למשה מסיני באדם הזורע שבט וחרדל שמיני ירק בשניים ושלושה מקומות בשדה, שנותנו פאה מכל אחד ואחד, מכל מקום בפני עצמו, הוא לא יכול לצאת ידי חובת פאה ממקום אחד על שאר המקומות, מאחר שאין לנו דנים אותם כשדה אחת. מבואר במסכת פאה פרק ב' משנה א', שאין אדם רשאי להניח פאה בשדה אחת עבור שדה אחרת, שהרי אמרה תורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', פאת שדך. נחלקו רבי עקיבא וחכמים באדם המלקט את תבואתו בכמה פעמים, בכל פעם את התבואה שיבשה באותו הזמן, האם רשאי הוא ליתן פאה אחת על הכל או לא? ממשיכה המשנה ואומרת, שאף שבזה סוברים חכמים שרשאי הוא ליתן פאה אחת על הכל, מכל מקום עודים חכמים שאדם הזורע שבט או חרדל בכמה מקומות נפרדים בשדה אחת, שלא רשאי ליתן פאה אחת על הכל. וזאת מאחר שאין דרך לזרוע מהם שדה שלימה, אבל כן נחשבת כל ארוגה לשדה בפני עצמה. ובטעם הדבר ששבט וחרדל חייבים בפאה אף שמיני ירק הם, ומבואר בריש מסכת פאה, שאין הירק חייב בפאה מאחר שלא נשמר לאורך זמן, מכל מקום שבט וחרדל שונים ממשאר ירקות, משום שהם כן נשמרים לאורך זמן ואינם מתקלקלים, ועל כן דינם כתבואה חייבת בפאה. כך מסביר השיטה מקובצת. ואילו הרב עובדיה בברטנורה כותב, שמאחר שאינם עומדים לזרע, אין דינם כירק אלא כזרעים וחייבים בפאה. אומרת הגמרא, מכך שמנע תנא את סדר העברת הדין הזה, דור מפי דור, ואילו את יהושע וכלב לא ככה, שאפשר, הוא לא מנע את הנביאים שקיבלו מכלב שהיה מן הזקנים, וכלב קיבל מיהושע שקיבל ממשה, שמע מינה מוכח שאין צריך להזכיר את כל בעלי השמועה האמצעיים. שואל החידה בספרו פתח עיניים, הרי מצינו בכמה וכמה מקומות שמונה בהם הגמרא, ארבעה וחמישה אמוראים איש מפי איש, מדוע אינו מונה רק את הראשון והאחרון בלבד? ועוד קושייה, מדוע במשנה הזו בלבד במסכת פאה נמנו כל שאר מעבירי השמוע חוץ מיהושע וכלב ולא הראשון והאחרון בלבד? כותב החידש שיש להוכיח מכאן שאין הכרח להזכיר את הראשון והאחרון בלבד, אלא ודאי שאם רצה להזכיר את כולם זכורו לטוב. ולכן הקטטנה במשנה את כל מעבירי השמוע, אלא שדילג על יהושע וכלב להשמיענו, שאין חיוב להזכיר אלא את הראשון ואת האחרון בלבד. והוא מביא שכך נאמר בירושלמי במסכת שבת, אם את יכול לשלשל השמוע עד משה רבינו, שלשלה, ואם לאו תפוס ראשון והאחרון. ובדברי המפרש מפואר, שאכן מן הדין לא היה תנא במסכת פאה מזכיר אלא את הראשון ואת האחרון בלבד, הטעם שהוא הזכיר את כולם מן הנביאים ועלה, מכיוון שהיו מבית שני ואילך. ובספר ברכת הראש הוא כותב שעד בית שני הייתה המסורה ברורה איש מפי איש עד משה רבינו, משם ואילך התחילו המחלוקות בישראל, ועל כן מנעה תנא את כל שמות המוסרים שהיו מבית שני ואילך ודילג על אלו שהיו עד אז. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נון וב עמוד ב'. המשנה הזו דנה לגבי נזיר שנטמע על ידי שנגע או נשא רביעית דם מן המת, האם עליו לסתור את ימי הנזירות שמנע עד עכשיו ולגלח את צערו או לא. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, דנתי קל וחומר לפני רבי אליעזר, מה אם עצם כסעורה? עצם מן המת בגודל של סעורה שדינו קל, שהרי אינו מטמא אדם באוהל, דהיינו שאדם השוהה תחת קורת גג אחת, אם עצם כסעורה מן המת אינו נטמע ומכל מקום. הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו, שאם נגע הנזיר בעצם כסעורה, עליו לסתור את נזירותו ולגלח שערו, כמו שמבואר במשנה לאיל בדף ממתת עמוד ב', רביעית דם שדינו חמור יותר, שהרי הוא מטמא אדם השואה עמו באוהל, אינו דין שיהיה הנזיר מגלח על מגעה ועל מסעה. מחמת הקל וחומר הזה סובר רבי עקיבא, שכן נזיר שנטמע במגע ובמסע של רביעית דם, עליו לסתור את נזירותו שמנע עד עכשיו לגלח את שערותיו ולהביא קורבן טומאה. וכותב הקרן נורא, שטעם הדבר שרבי עקיבא לומד קל וחומר זה רק לעניין רביעית אדם ולא לגבי שאר התומות המנויות במשנה לאל בדף נ"ד עמוד ב', כיוון שלכל שאר התומות ישנה פרחה. למשל גולל ודופק אינם מתמים במסע, וכלים הנוגעים במת אינם מתמים באוהל. רוב הקו עצמות המתמים באוהל אין צורך ללמוד בקל וחומר מעצם כסעורה, שהרי הדינו שהנזיר מגלח על תומת מגע ומסע. והדברים הללו הם בדיוק כמו שיטת הראש והמפרש, שסוברים שאין כוונת רבי עקיבא ללמוד בקל וחומר לגבי רביעית דם שהנזיר מגלח, אלא הוא בא ללמוד על מגע ומסע ולא על תומת אוהל. אבל התוספות סוברים שרבי עקיבא לומד גם לגבי תומת האוהל. אם כן, לפי התוספות הקושייה הזו במקומה עומדת, מדוע לא לומד רבי עקיבא גם לגבי רוב הקו עצמות שגלח הנזיר אף על תומת אוהל שבהם? ממשיך רבי עקיבא במשנה בדבריו, אמר לי רבי אליעזר, מה זה עקיבא? אין דנין כאן מקל וחומר. לא ניתן ללמוד קל וחומר מעצם כסעורה. ורבי אליעזר אומר רבי עקיבא, כשהקשה עליי לא פירש את דבריו. וכשבאתי והרציתי, סיפרתי את הדברים לפני רבי יהושע, אמר לי, יפה אמרת. כלומר, הקל וחומר שלך, אתה רבי עקיבא, אמתו. אלא כן אמרו חכמים שדין זה שהנזיר מגלח על עצם כסעורה, הלכה. זו הלכה למשה מסיני, ואין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני, אבל כן לא ניתן ללמוד מכאן שהנזיר מגלח בתומת מגע ומסע של רביעית אדם. זוהי המשנה השנייה בדף נ"ו עמוד ב', המשנה האחרונה של הפרק השביעי ממסכת נזיר, פרק ששמו כהן גדול. וכעת אנחנו הולכים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה הזו בדף נ"ז עמוד א', עד לסיום הפרק השביעי. למדנו עכשיו במשנה שלדעת רבי עקיבא ניתן ללמוד שהנזיר מגלח על תומת מגע ומסע של רביעית דם מן המת בקל וחומר מעצם כסעורה. מה הקל וחומר? שהרי עצם כסעורה קלו, שאינו מטמא אדם באוהל, ומכל מקום הנזיר מגלח על מגעו ומסעו. אם כן, קל וחומר לרביעית דם החמורה שמטמאת אדם באוהל של הנזיר לגלח על מגעה ומסע. ולדעת רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים על רבי עקיבא, לא לומדים קל וחומר מדבר שהוא הלכה למשה מסיני. היבא אליהו נסתפקו בני הישיבה. מהו הדין הנלמד מהלכה למשה מסיני שמחמתו לא ניתן ללמוד הקל וחומר? האם הדין שהנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה הוא הנלמד מהלכה למשה מסיני? ומהלכה זו חפץ היה רבי עקיבא ללמוד שהנזיר מגלח אף על מגע רביעית דם בקל וחומר, ודחו רבי אליעזר ורבי יהושע את דבריו שאין דנים דין חדש בקל וחומר מדין שהוא הלכה למשה מסיני? או דילמה או שנאמר, הדין שרביעית דם מתמת לכל השואה עמה באוהל אחד הוא הנלמד מהלכה למשה מסיני. ומעצם כסעורה חפץ היה רבי עקיבא ללמוד קל וחומר שהנזיר מגלח אף על רביעית דם, ואין דנין קל וחומר מההלכה. כך אמרו לו רבי אליעזר ורבי יהושע. כלומר, דעת רבי עקיבא שניתן ללמוד שיהיה נזיר מגלח על מגע רביעית דם בקל וחומר מהדין שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה. וקל וחומר זהו מחמת שני דינים. האחד שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה, והשני שרביעית דם מתמת כל השואים באוהל אחד. ובזה היא חמורה יותר מעצם כסעורה שאינו מתמה באוהל. בצירוף שני דינים אלו ניתן ללמוד קל וחומר, שאם עצם כסעורה הקל נזיר מגלח על מגעו, רביעית דם החמורה לא כל שכן. ודחו רבי אליעזר ורבי יהושע את דבריו של רבי עקיבא, שמכיוון שאחד מן הדינים מההלכה למשה מסיני, לא ניתן ללמוד קל וחומר המתבסס על דין הנלמד מההלכה למשה מסיני. הספק של בני הישיבה היה, איזו הדין הנלמד מההלכה למשה מסיני? האם הדין שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה, או הדין שרביעית דם מתמת באוהל? ולמה הוצרכה הלכה למשה מסיני ללמד שהנזיר מגלח על תומת עצם כסעורה ולא ניתן ללומדה מדברי הכתוב ככל תומת מת? התשובה, כי היא חלוקה התומה של עצם כסעורה מכל תומת מת בכך שאינה מתמה באוהל. לגבי נזיר נאמר, על נפש מת לא יבוא, ודרשו חכמים שכוונת הכתוב שהנזיר מגלח בדווקא על תומה מתמת בביה, דהיינו באוהל. ועל כן לא ניתן ללמוד מדברי הכתוב, אלא למיני תומות המתמות גם באוהל. והטעם שהוצרכה הלכה למשה מסיני ללמד שתומת רביעית דם מתמה באוהל, ולא ניתן ללומדה מדברי הכתוב ככל תומת מת. התשובה, מאחר שנאמר, ועל כל נפשות מת לא יבוא, ומשמעות המילה נפשות, היינו שתי רביעיות שהם חצי לוג דם, שהרי הדם הוא הנפש, ושיהיו חייו של אדם הוא רביעית דם, ואם כן שתי נפשות היינו חצי לוג. לולי ההלכה למשה מסיני, היינו למדים מדברי הפסוק שצריך דווקא חצי לוג. לכך הוצרכה הלכה למשה מסיני לומר, שאף רביעית אדם מתמה. פושטת הגמרא את הספק הזה של בני הישיבה מדברי הברייתא תשמא, בו הושמע ראיה הדין הזה שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה, הלכה, זו הלכה למשה מסיני. ומן ההלכה הזו חפץ היה רבי עקיבא ללמוד שהנזיר מגלח גם על מגע רביעית דם בקל וחומר. התשובה של רבי אליעזר ורבי יהושע הייתה שאין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. אדרן הלך כהן גדול, אדרן הלך כהן גדול, אדרן הלך כהן גדול, סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השביעי ממסכת נזיר, פרק ששמו כהן גדול, פרק שמסתיים בתחילת דף נון זין מן מסכת נזיר, ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק החדש, הפרק השמיני של מסכת נזיר, פרק ששמו שני נזירים. שנינו בפרקים הקודמים במסכת נזיר, שנזיר שנטמע באמת נסתרת נזירותו, ואז הוא צריך למנות שבעה ימים לטהרתו, ומזה ביום השלישי וביום השביעי, וניתר מתומתו, וטובל ביום השביעי ומגלח, ולמחרת מביא קורבן על תומתו. הוא מביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכבש אחד לאשם. כאמור, בספר במדבר, פרק ו' פסוקים י' עד י' ב'. ואז הוא מונה מחדש את הנזירות שקיבל, ובסופה של הנזירות מביא קורבן של נזירות טהרה, וחוזר ומגלח ומותר ביין. מה הוא מביא? בסיום הנזירות טהרה, כפסה לחטאת וכבש לעולה והי לשלמים. ובאה המשנה שלפנינו, המשנה הפותחת את הפרק השמיני ממסכת נזיר, לדון כיצד ינהגו נזירים בתגלחת ובקורבנות כשיש ספק אם נטמאו. וכך אומרת המשנה, שני נזירים, ומדובר שקיבלו עליהם נזירות באותו פרק זמן. שני נזירים שאמר להם אדם אחד, ראיתי את אחד מכם שנטמא טומאת מת ואיני יודע איזה מכם הוא, נאמן להחזיקם בספק טמאים. אם כמובן הם שתקו ולא הכחישו אותו, כי אם הם היו מכחישים אותו לא היה נאמן לומר שנטמאו, שהרי אין עד אחד נאמן, אם יש מי שמכחישו, כאמור במסכת קידושין דף סמכי עמוד ב'. אבל אם הם לא הכחישו אותו הוא נאמן, כפי שדורשת הגמרא במסכת קריטות דף י' עמוד ב', נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ד' פסוק כ"ג או הודה אל אף חטאתו, מכל מקום, דהיינו, שגם אם לא יודע מעצמו את חטאתו והיה מי שהודיע לו, נאמן להקריב על פיו. אם כן, שני נזירים שאמר להם אדם אחד, ראיתי את אחד מכם שנטמא טומאת מת ואיני יודע איזה מכם הוא, הוא נאמן להחזיקם בספק טמאים, אבל מאחר וכל אחד מהם שמא עומדו בטהרתו ולא נסתרה נזירותו, עליהם להמתין עד גמר ימי נזירותם זו, ואז מגלחים שניהם את ראשם, לאחד מהם זה יהיה גילוח של נזירות טהרה ולשני זה גילוח של נזיר שנטמא, ומביאים שניהם בשותפות קורבן טומאה. קורבן שמביאו הנזיר הטמא כשניתר מתומתו, דהיינו חטאת העוף ועולת העוף וכבש לאשם. וגם הם מביאים קורבן טהרה שחייב בו נזיר, שמשלים נזירותו בטהרה, דהיינו כבש לעולה, כבשה לחטאת והי לשלמים. ואז הם מתנים תנאי ביניהם ואומרים, אומר כל אחד לחברו, אם אני הוא זה שהייתי טמא ואתה הטהור, הרי קורבן הטומאה שלי ויקרב על שמי, וקורבן הטהרה הוא שלך ויקרב על שמך. ואם אני הוא הטהור ואתה הוא זה שנטמאת, קורבן טהרה שלי ויקרב על שמי, וקורבן טומאה הוא שלך ויקרב על שמך. אומרת המשנה, וסופרים שניהם מחמת הספק עוד 30 יום של נזירות חדשה, שאין ימי הנזירות הראשונים שמנו עולים למניין ימי הנזירות, כי נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק י' ב' והימים הראשונים יפלו כי תמן נזרו, ונמצא כל אחד מהם בספק שמעכשיו הוא זמן נזירותו. ואם הייתה נזירותם יותר מ-30 יום, סופרים נזירות נוספת מרובה. רק המשנה הביאה דוגמה של נזירים שנזרו את הנזירות המועטת ביותר, דהיינו 30 יום. ממשיכה המשנה ואומרת, ומביאים בסיום הנזירות הזו, בסיום ה-30 יום הללו, קורבן טהרה נוסף בשותפות, ומתנה כל אחד מהם ואומר לחברו, אם אני הוא שהייתי התאמה, הרי שקורבן התאומה שהוקרב לאחר גמר הנזירות הראשונה, שלי היה, וקורבן טהרה שהוקרב אז, שלך היה. וזה קורבן הטהרה שאנו מביאים עכשיו, יהיה קורבן טהרתי שעליי מוטל להקריבו, שרק עכשיו אני משלים את חובת נזירותי. ואם אני הוא שהייתי הטהור אף בימי הנזירות הראשונים, קורבן הטהרה שהוקרב בגמר הנזירות ההיא, שלי היה. קורבן הטומאה שהוקרב אז, היה שלך. וזה קורבן הטהרה שאנחנו מביאים עכשיו, יהיה קורבן טהרתך, שרק אתה יצאת ידי חובת נזירותך. רק עכשיו אתה יצאת את חובת נזירותך. זו היה המשנה הראשונה בפרק שמיני ממסכת נזיר, בדף נ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, קטני, שנינו במשנתנו שני נזירים שאמר להם אחד, ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם, הרי הם בחזקת ספק טומאה. מקשה הגמרא והמאי, מדוע הם בחזקת ספק טומאה? מדוע לא מעמידים כל אחד בחזקת טהרה שהייתה לו עד עכשיו? הרי כל ספק טומאה שנולד ברשות היחיד מאיך ילפינן, מאיכן לומדים שמספק הוא טמא? מסותה. אישה שנסתירה נכנסה לבית הסתר והתייחדה עם אחר, ונאמר בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ד', ועבר עליו, הכוונה על בעלה, רוח קינה וקינה את אשתו, והיא נטמאה, הוא עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. דרשו בברייתא במסכת סוטה דף כ' עמוד ב', נאמר תחילה בכתוב והיא נטמאה, משמע שוודאי נטמאה, ואם אכן נטמאה אז למה שותה את המים המעוררים? ובהמשך הפסוק נאמר והיא לא נטמאה, משמע שיודעים שלא נטמאה, ואם כך למה משקה אותה? אלא מגיד לך הכתוב שעל הספק אסורה, ומבאר רש"י שם, דהיינו שמשקה אותה לברר אם נטמאה, ואם לא ישקע אסורה מספק. ואם כן, צריך להשוותו את אותו ספק לסוטה בכל תנאיה. מה סוטה כשם שבסוטה לא היה שם בעת הסתירה אלא בועל ונבעלת שם שניים, אף כל ספק תומה כדי שיחשב כספק הנולד ברשות היחיד, צריך שיהיה בדומה לסוטה שמדובר דווקא כגון דאיקה בתרי, כשיש שני אנשים באותה רשות בזמן שנולד הספק. אבל אחר כאן במשנתנו, הרי יש את שני הנזירים וגם את האידקה יגבאון, את אותו אדם שראה שאחד מהם נטמא, שעמד על ידם, וממילא בסך הכל התלטה. הם שלושה, נמצא, שאם הם שלושה, אבלי נחשב הספק שלפנינו, ספק תומה שנולד ברשות הרבים, או לספק תומה שנולד ברשות הרבים, ספיקו טהור. ומדוע שנינו במשנה ששני הנזירים הללו בחזקת ספק תומה? תרץ את הגמרא, אמר רבא בר אבונה, המשנה מדברת במקרה שאומר אותו שלישי, ראיתי תומה שנזריקה ביניכם, ונגעה באחד מכם, ואיני יודע במי נגעה. אבל לא מדובר שהשלישי הזה עמד עמהם. כיוון שהוא עמד מרחוק, הרי כאן שניים, והוא ככל ספק תומה ברשות היחיד שספיקו תמה. מביא רבשי ראיה לתירוץ הזה, אמר רבשי די קנמי, גם מלשון המשנה מדויק כמו התירוץ הזה שמדובר כשעמד מרחוק, נקטני נאמר במשנה, ואיני יודע איזה מכם, משמע שלא נודע לו מעולם מי נטמא. אם מדובר שהוא עמד ליד הנזירים, הרי בוודאי היה יודע מי נטמא, ולא היה לו לומר ואיני יודע, אלא היה צריך לומר, שכחתי. אלא שמע מן המוכח מן המשנה שמדובר כשעמד השלישי מרחוק, כפי שתרץ רבא בר אבונה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים נ"ה ונ"ו, עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה האפשרויות לבאר מדוע נכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל וטמא? שאלה שנייה, מה האפשרויות לבאר מדוע נכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל וטהור? שאלה שלישית, מדוע מודה רבי יוסי ברבי יהודה שנכנס לארץ העמים בקרון ובספינה וטמא? שאלה רביעית, האם אפשר שסובר רבי יוסי ברבי יהודה שאוהל זרוק שמו אוהל ומניין? שאלה חמישית, לרב חיסדא, מתי אין ימי גילוחו וסופרו עולים למניין נזירותו ומתי הם כן עולים? ומדוע? שאלה שישית, מתי נחשבת נזירות מרובה? שאלה שביעית, נזיר שספק אם נטמא למת, ספק אם נטמא על ידי צרעת, כמה ימים יעברו עד שיוכל לאכול בקודשים וכמה עד שיותר מאיסור נזירותו כאשר מדובר בנזירות של 30 יום וכאשר מדובר בנזירות של שנה? שאלה שמינית, מניין וכיצד למדה הברייתא שימי חלותו אינם עולים לו לנזירותו? שאלה תשיעית, האם ימי סופרו וימי הסגרו עולים לו מן המניין ומדוע? שאלה עשירית, מדוע לא הזכיר רבי אלעזר בדבריו ששמע את הדין הזה מרבי יהושע בר ממל שהוא זה שאמר לו כך בשם רבי יהושע? שאלה 11, מדוע נקט רבי מאיר שתומה זו שאינה נזיר מגלח עליה אינה גרועה מתומת שרץ דווקא? והשאלה האחרונה, כיצד יש לדחות הקל וחומר של רבי עקיבא שיגלח הנזיר על רביעית דם בקל וחומר מעצם כסעורה? אלה הם, הוריי ורבותיי, 12 השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ג' בחשוון תשעין וו, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה, הדפים נון ה' ונון וו, ממסכת נזיר. אנחנו נושב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב, חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף נון זין, ממסכת נזיר, ואומר שמיום ראשון אנחנו מתחילים ללמוד את 10 הדפים האחרונים של מסכת נזיר. השתבח שמולד. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.